ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בא ומציע דף קוף יוד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מלמעלה. אנחנו פותחים בסימון בתוך הגמרא שאנחנו קוראים קופסת אש. הסימון הזה מראה על דבר, על רעיון או שם שיחסיק את הגמרא יחסית זמן רב. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מסדרין. אחד בבלחוב, שתיים באקדש, שלוש בערכין. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו באריכות על הנושא הזה של מסדרין. בקיצור, נחזור על הרעיון, הוא שכשגובים ממי שהוא חייב, כמו לובש שחייב, ובאים לקחת ממנו פריטים כמשכון ואחר כך מוכרים אותם, דואגים להשאיר אצל ההוא שחייב כלים בסיסיים כמו מיטה, מצה או מפץ, תלוי אם מדוע בעשיר או בעני, ועוד דברים שהם חיוניים. זה הרעיון של מסדרים. הגמרא היא באה אליו, מהו שיסדרו בבעל חוב? האם קיים הפרוצידור הזה של מסדרים, שאגב כתוב בתורה אצל ערכים, מי שנדב את ערכו לבית המקדש, ערכו הוא הסכום כסף שנקבע בתורה לפי מין וגיל, זה תעריף תורני, ואדם כזה שהקדיש את ערכו ואין לו לשלם את כל הדרוש, שמה התורה אומרת שמתחשבים במצבו ומסדרים, דהיינו משאירים לו את הכלים החיוניים לכדי חייו. כאן השאלה היא, האם מסדרים בברחוב? בשיטה מקובצת מובא שהשאלה היא האם הלכה כך שמסדרים או לא. מה השיקול? מי גמר מיכה, לשון מח, אם מח הוא מערכך, כתוב בתורה בערכין, עניין של עוני, מי גמר מיכה, מיכה מערכין או לא? רש"י בשורה שנייה מביא את את המקורות. גבי לובה ומהווה כתיב, אומר רש"י, וכי ימוך אחיך ומתה ידו עמך. וגבי ערכין כתיב, וימח הוא מערכך. אז אנחנו יודעים שבערכין מסדרין. האם גם במלווה ולווה? תשמע, ותשימו לב, מבחינת סימונים, השורות הבאות, התשמע הזה מסומן כתשמע ארוך, כמעט עד חצי העמוד, אבל השורות האחרונות של הקטע הזה נמצאים בסוגריים. אז השאלה נשאלה, האם מסדרין אצל בלחוף, אצל לווה? תשמע, תשלח רבין באיגרתי. רבין שלח איגרת. דבר זה, אם לומדים הגזירה שווה מיכה מיכה, כן או לא, דבר זה שאלתי לכל רבותיי ולא אמרו לי דבר. ברם, כך הייתה שאלה. יש שאלה שנשאלה, ומזה יש ללמוד שאין מסדרים לבלחוף. אני אקורא עוד פעם, ליתר דיוק בשוליים כתבנו, מתוך תשובה לשאלה אחרת, האם מסדרים להקדש? יש ללמוד התשובה לשאלתנו, מהו שיסדרו לבעל חוב. אנחנו בפתיחת השיעור שלנו היום תחת הכותרת נושא רשמנו שלוש סוגיות שבהם מתעורר השאלה של מסדרין. הקדיש זה אדם שהקדיש לבית המקדש, זה לא ערכין, למרות שערכין גם כן מגיעים לבית המקדש. כאן אנחנו מדברים על מישהו הקדיש ואין לו מספיק לשלם את ההקדשה שלו, האם אצלו גם מסדרין? אז אנחנו חוזרים לגמרא. ברם, כך הייתה השאלה, האומר הרי עליי מנה לבדק הבית. כאן הוא הקדיש סכום לבדק הבית, מהו שיסדרו? והוא מדובר באדם שאין לו לשלם את כל הסכום, האם מסדרים? זאת אומרת, האם מוכרים חפציו מסוימים ומשאירים לו הכלים החיוניים? רבי יעקב משמי דבר פדה ורבי יומיה משמי דאילפה אמרי קל וחומר מבעל חוב. והקל וחומר אומר לנו שקל וחומר שלא מסדרים בהקדש, וזה נלמד מבעל חוב. בעל חוב, אגב, זה הסוגיה שלנו. ומה בעל חוב שמחזירים? אנחנו מדברים על הדין שהמלווה מחזיר את המשכון של הלילה, כסות לילה ללווה, בכלים שמשתמשים בהם ביום, אחרי שהוא לקח אותם כמשכון, יש דין של מחזירים. אז אצל בעל חוב שיש דין כזה מחזירים, אין מסדרין. הכוונה שכשבאים למכור את חפציו אחר 30 יום לא משאירים אצלו כלום. אז מכאן אנחנו רואים שאין מסדרין לבעל חוב. זה מה שחשוב לסוגיה שלנו. אבל השאלה שנשאלה הייתה בעניין מסדרין לגבי הקדש. אז אצל ברחוב אנחנו אומרים שיש דין, שיש התחשבות מסוימת שמחזירים, ובכל זאת אין מסדרין. הקדש שאין מחזירים זה יותר נוקשה אצל הקדש, אינו דין שאין מסדרין. וכפי שאמרנו, קטע השורות הבאות הם בסוגריים, כי ממה שלמדנו כאן קיבלנו את מה שחיפשנו. השאלה הייתה מה שיסדרו בבעל חוב, אז כאן ראינו שלא. כשבאים בסופו של דבר למכור את חפציו כדי לשלם את החוב, לא משאירים אצלו כלום. בתוך הסוגריים יש עוד שיטה בעניין מסדרין להקדש. ורבי יוחנן אמר בתוך הסוגריים, נדר בערכך כתיב, מה ערכים מסדרין? אף הקדש מסדרין. אנחנו רק מציעים שיש לשים לב שרבי יוחנן הוא לא מתייחס לעניין בעל חוב בכלל, לכן הקטע הזה נמצא בסוגריים. ממשיך הגמרא, ואידך אילפה, שהוא אמר שבעניין הקדש אין מסדרין, ההוא הפסוק שצוטט על ידי רבי יוחנן, נדר בערכך. נדר, אגב, לפי רבי יוחנן זה העניין של הקדש. ואילפה אומר, ההוא לנידון בכבודו ודעתה. הפסוק נדר בערכך הוא לגבי הרעיון של נידון בכבודו. נידון בכבודו, אין לתרגם את הביטוי הזה באופן מילולי, אלא למשל אדם שהקדיש את ליבו. מה הוא מקדיש? השווי של לב? הוא מקדיש את שווי כולו. יש איברים שהנשמה תלויה בהן, וזה אומר למרות שהוא הזכיר איבר אחד, זה בעצם כל הבן אדם. או אם אדם הקדיש למשל ליבו של פרה לבית המקדש, הוא בעצם הקדיש את כל הפרה. זה נקרא נידון בכבודו. אז הוא אומר שהפסוק נדר בערכך אומר בא ללמד על לנידון בכבודו הוא דעת מה ערכין נידון בכבודו. אם אדם אמר למשל ערך ליבי, הוא מקדיש, הוא הקדיש את כל כולו, הוא נתן ערך כל כולו, אז מה ערכין נידון בכבודו? אף הקדיש נידון בכבודו. כאן הגמרא שואלת בשוליים תחת הכותרת מבנה הפס הכפול שאנחנו נראה בשורות הבאות, הצעות שידחו. הגמרא, ויסדרו בבעל חוב קו החומר מערכן. נכון, הסקנו מקודם שאין מסדרים בבעל חוב, אבל כאן אנחנו מציע הצעה הפוכה, שכן נאמר שנסדר בבעל חוב, איך? קו החומר מערכן. ומה ערכן שאין מחזירים? מסדרים, רואים בתחום, איך קראתי את זה מקודם, נוקשה, שלא מחזירים, לא מתחשבים בצורה כזאת שמחזירים, אבל בכל זאת מסדרים, בעל חוב שמחזירים, אינו דין שמסדרים, אז זה הגמונה מהפסוק. נכון, מכוח קו החומר אפשר להגיע למסקנה כזאת, אבל הפסוק אומר אחרת. אמר קרא, ואם מחאו מערכך, זה הפסוק ששייך לערכין, ששם באמת מסדרין, אבל כתוב אם מחאו מערכך, הוא ולא ברחוב, מזה ממעטים ברחוב ממסדרין. ואידך, היי, עכשיו תוספות מסביר, האידך זה מי שסובר שמסדרין לברחוב. אז השיטה שדוגלת בכך שמסדרין ברחוב, מה לגבי הפסוק שקראנו עכשיו? ואידך, היי, עד שם במכותו ותחילתו ועד סופו. ואנחנו נסתכל ברש"י, ואידך, אומר רש"י, תנא קמא דמעניתי דאמר מסדרין לבעל חוב וקטני אם מת אינו מחזיר ליורשיו, הלא מחזיר לעולם, היי הוא, ממשיך רש"י, דכתיב בערכין דרישני עד שיהיה במכותו מתחילתו ועד סופו, שאם העריך עצמו אני והעשיר קודם שעריכו כהן, אינו נידון בהשגת יד, אלא נותן ערך עשיר. כי הוא לא במכותו, מתחילה במכותו, כוונה עוני, מתחילתו ועד סופו. בינתיים הוא התעשר. נחזור לגמרא. ויחזירו בהקדש קו החומר מבעל חוב. יש לנו חץ מצד הגמרא. ולמעלה ראינו הקדש שאין מחזירים. מחזירים, שוב נזכיר לעצמנו, זה הפרוצדורה שכשלוקחים משכון והוא כלי של לילה, למשל פיג'מה, מחזירים את הפיג'מה לאותו שחייב הכסף, אבל הוא צריך את הכלי כסות לילה בלילה. ראינו שאצל ברחוב באמת כך עושים, זה מחזירים. לגבי הקדש, אמנם אמרנו מקודם שהקדש אין מחזירים, כאן מציעים הפוך. במילים אחרות, למה לא נגיד ויחזירו בהקדש קו בחומר בברחוב? ומה ברחוב שאין מסדרים? מחזירים, הקדש שמסדרים אינו דין שמחזירים? הגמרא עונה, אמר קרא ושכב בשלמתו וברחקה. יצא הקדש שאין צריך ברכה. ראינו אצל ברחוב קיים המושג של מחזירים, אבל זה נאמר בקונטקסט שאם אתה מקיים מחזירים אתה תקבל ברכה, אבל הקדש זה לא תחום שצריך ברכה, ומילא לא שייך בו מחסירין. הגמרא שואלת, לא, והכתיב, ואכלת, ושבעת, וברכת. בפסוק שאני חושב מוכר לרובנו, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך וכולי. אז איך אמרת שכשמדובר בהקדש אין צריך ברכה? אלא, ממשיך הגמרא, אלא אמר קרא. פסוק בדברים כ"ד פסוק י"ג כתוב, ולך תהיה צדקה. זה פסוק שהזכרנו בשיעורים הקודמים, שנאמר בעניין המלווה שמחזיר. כתוב כשהוא מקיים את מצוות החזרת המשכון, ולך תהיה צדקה. מי שצריך צדקה לגביו יש מצוות מחזירין. יצאתי שאין צריך צדקה. אשכחי רבה ברבוע לליו, ליו הנביא, דקאי בבית הקברות של עובדי כוכבים. אמר לי, וכאן יש סימון שאנחנו קוראים כתר, בשוליים תחת הכותרת מבנה, שתי שאלות שרבה שאל את אליהו הנביא, שפגשו בבית הקברות של עובדי כוכבים ומזלות. אז הוא שואל אותו, אמר לי, מהו שיסדרו בבלחוב? אמר לי, אליהו עונה, גמר מיכה מיכה מערכין. גבי ערכן כתיב, ועמך הוא מערכך. גבי ברחוב כתיב, וכי ימוך אחיך. וכמו שמסדרים בערכן, כך יסדרו בברחוב. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. שאלה השנייה שרבה שאל, הפנה לאליהו. מניין לארום שלא יתרום? שלא יפריש תרומות. תוספות למטה, מניין לרום שלא יתרום, הווה לי למימה, מניין שלא יברך, ובשעה שתורם ממנו אינו אסור אלא בשעת ברכה. כאילו בשעה שהוא עושה פיזית ההפרשה אינו אסור להיות ארום, האיסור הוא בשעת הברכה. אלא בשעת ברכה ושאר ברכות אסור לברך כשהוא ארום, אלא נקד הכי משום דמשנה אין ארום לא יתום. זה הסיבה שהניסוח הייתה מהו מניין לארום שלא יתום, בזמן שביתר דיוק מניין לארום שלא יברך. התשובה תכתיב, אנחנו ממשיכים בגמרא, אולי רק נחדד עוד פעם, כשהשאלה הזאת נשאלה מניין לארום שלא יתרום, השאלה בעצם מניין שלא יברך. יש ברכה בשעת הפרשת תרומות ומעשרות. אז התשובה היא, תכתיב, לא יראה בך ערוות דבר. כשמדובר בדברים של קדושה צריכים להישמר להראות דבר ערווה, דהיינו ערום. רש"י בשורה ראשונה אומר ערוות דבר בשעה שאתה מדבר בו, זה הברכה. לא יראה בך ערוות דבר, שמע מינה, אין אדם מברך כשהוא ערום, ותורם באי ברכה. כאן רש"י רגיש להערה שתוספות השמיע לנו, וכאן רואים שיש התייחסות מצד רש"י גם בנקודה הזאת. חזרה לגמרא. אמר לי רבה ברבוע שואל, פונה לאליהו הנביא. אנחנו סימנו את השורות הבאות כמעשה ארוך, אז נשים לב שכל השורות הבאות עד בערך שליש עמוד מעשה אחד. אז רבה ברבוע שואל, לאו כהן הוא מור? אליהו הנביא לפי שיטות מסוימות, והגמרא כאן הולכת בעקבותם, שאליהו הוא בעצם פנחס, פנחס הכהן, נכדו של אהרון הכהן. אז אליהו הוא כהן, ומה מהי טעמה קיימה בבית הקברות? הידוע שכהן מוזר לא לטמות תומת מת. אז מה זה שמה פתאום שאתה עומד פה בתוך בית הקברות? תוספות, סליחה, רשי לאו כהן מור דאיקה למד אמר, אנחנו רמזנו שיש דעות חולקות, אבל יש מה למדליו ופנחס תכתיב בקנו קניתי וכן בפנחס בקנו את קינתי. אז ממשיך הגמרא, אם רוצים לשמוע את התשובה, איך יכול להיות שכהן עומד בבית הקברות? אמרי, אז אליהו עונה, לא מות נימר טהרות, מה אתה לומדת, לא למדת סדר טהרות? דתניא, תוספות מאיר שהשאלה פה לגבי הברייתות, לא לגבי משניות. האמוראים היו בקיאים בשישה סדרי משנה, אבל השאלה היא לגבי ברייתא. מה אתה לא מכיר את הברייתא בסדר טהרות? דתניא, רב שמעון בר יוחאי אומר, קבריהם של עובדי כוכבים אין מטמאים, שנאמר, והזכרנו מקודם שאנחנו מדברים כאן על עמידה בבית הקברות של עובדי כוכבים, שנאמר, ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. זה הפסוק, אתם קוראים אדם, כלומר בני ישראל מוגדרים כאדם, ואין עובדי כוכבים קוראים אדם. ובתומת אוהל כתוב אדם כי ימות באוהל, ולכן רק אם מדובר באדם שייך איסור, איסור על כהן לטמות, לא. ולכן אין בעיה שאני עומד בבית הקברות של גויים שהעניין הוא טומאת אוהל. אמר לי, אז רבה עונה, כי אליהו היה תמה, איך זה שאתה לא מכיר הביתה בסדר טהרות? אז אמר לי, בארבעה לא מצינה בשיטה, מצינה אני בקושי מסתדר עם ארבעה סדרי השעס, ארבעה מתוך שישה, היינו נוריד זרעים וטהרות, נשאר מועד, נשים, נזיקים וקודשים, וארבעת האלו אני בקושי מצליח, ואתה מצפה ממני להיות בקי בשישה. אומר רשי, בארבעה לא מצינה, בגרסה, ארבעה סדרים, כגון מועד, ישוע זה נזיקין, נשים, שהן נוהגות בזמן הזה כבזמן הבית, וקודשים נמי, קודשים, אומנם הנושא הוא קורבנות, איך זה מתקשר בזמן הזה, כדכתיב, ובכל מקום מוקטר מוגש לשמי ואמינן, אילו אתם נלחום ומעוסקים בלחות עבודה בכל מקום, עליהם הכתוב, כאילו מקריבים אותן בבית המקדש. אז יש קשר בין סבל קודשים וגם זמן הזה. אז ארבעה מתוך שישה עשרים שהם נוהגים בזמן הזה, אני בקושי מסתדר, בקושי מצליח להיות בקי בהם. ואתה שואל אותי על סבל טהרות שאומר רשי בשיטה שמצינה בתמיהה, זרעים אינו נוהג בחוץ לארץ וכן טהרות. אז אנחנו נחזור לגמרא. אמר לי ואמי, אליהו שואל אותו, אז למה זה המצב שאתה לא מצוי בשישה הסדרים? אמר לי, אבא עונה, דחיקה לי מילתה, אני מתקשה בפרנסתי וזה מונע ממני להגיע לבקיאות בכל שישה הסדרים. אז בשומעו שדחיקה לא מילתה, דברי, זה הנהיג אותו, לקח אותו, דברי ואילי לגן עדן. הוא, אליהו הלה את רבא בר אבוה לגן עדן. אמר לי, פשוט לימח וספי שקול מהני תרפי. תפשור, תפתח את הבגד שלך כדי ללקוט אלו עלין, עלין שנמצאים שם. ספה שקל, הוא עשה כך, אז הוא אסף הרבה עלין. כי אבי נפיק, כשהוא היה בדרכו לצאת, שמע דקמה, הוא שמע שאומרים, מן כאכיל עלמי כרבה בעבועה, מי אוכל את עולמו, כלומר על חשבון עולם הבא, כמו רבה בעבועה. אז הוא שמע שהעלים האלו יהיו על חשבון חלקו בעולם הבא לאחר 120, אז לא רצה להפסיד חלק בעולם אור, נפץ שדינו, אז הוא פיזר, הוא ניער, נפץ ניער וזרק את העלים האלו. אפילו הכי, עתיה לגלימה, בכל מקרה הוא חזר לעולם שלנו עם הגלימה. אותו גלימה בינתיים ספג את הריח של אותם עלים. שחת גלימה ריחה, נשחת הריח מתוך העלין לתוך הטלית. זבני בתריסר אלפי דינרי. הוא מחר את הגלימה שספג את הריח הזה ב-12,000 דינרים. הרבה הרבה כסף הוא קיבל תמורת הגלימה הזאת. ומה הוא עושה עם הכסף? פלגינו וחת נבטאי. הוא חילק את הכסף הזה בין חתניו. יש התייחסות בספר דבר יעקב, אות י' א', שמביא כמה הסביר למה הוא חילק את הכסף לחתניו. כעת, לפני לשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו חיוב החזרת המשכון ללווה עני. הגמרא, תנו רבנן, ואם איש עני הוא, לא תשכב באבותו. העשיר שכיב. בהתייחסות לברייתא הזאת באופן מילולי, קראנו כאן שאם הלווה הוא איש עשיר, אתה יכול לקחת את המשכון שלו, נגיד כסות לילה, ובשעות הלילה, מאחר שהוא עשיר, אין חובה להחזיר לו את זה, עד הרבה אתה בתור המלווה יכול להשתמש בו, לשכב בו. הגמרא שואלת, מהי כאמר? התמיהה של הגמרא הוא שאם אתה אומר שהמלווה יכול לשכב באבותו במשכון של העשיר, בעצם יש כאן בעיה של ריבית. הרי המלווה לא רק יקבל את חובו בחזרה, אבל בינתיים גם ישתמש במשכון שניתן לו. אז הרי איך אפשר להטיל כזה דבר? אמר רב ששת, הכי כמר, ואם איש עני הוא, כך יש להבין את הברייתא, שאם מדובר באיש עני, לא תשכב ואבותו אצלך. אל תלך לישון בזמן שהפיג'מה, אותו כסות לילה של אותו עני נמצא אצלך. לא מדובר פה בכלל בשימוש במשכון. העשיר שכיב, אבל אם מדובר בלווה עשיר ונמצא אצלך אבותו והגיע שעת הלילה, ואני קורא עוד פעם, העשיר שכיב ואבותו אצלך, אתה בתור מלווה יכול ללכת לישון, ובזמן שהכסות לילה, הפיג'מה של העשיר נמצא אצלך. אבל לא מדובר פה בשכיבה באבות, השתמשות במשכון. זה בכלל לא, כי כמו שאמרנו מקודם, זה מכניס אותנו בבעיה של ריבית, כדי בנוסף להחזר החוב אתה גם נהנה כאילו בתוספת בשימוש המשכון, וזה אסור. תנו רבנן, המלווה את חברו אינו רשאי למשכנו. דיברנו בעבר בשיעור הקודם שהמשמעות של למשכן זה להיכנס לביתו לקחת את המשכון. אז המלווה אינו רשאי לעשות כך, ואינו חייב להחזיר לו. זה ביטוי סתום, ועובר בכל השמות הללו. ישראל. כל הלאווים שהזכרנו בשיעורים הקודמים הם כך. מי כמר, גם הביתה הזאת סתומה. אם אתה אומר שהוא לא חייב להחזיר לו, למה שהוא יעבור בכל השמות הללו? אומר רש"י, קודם כל, מה עם השמות? ועובר בכל השמות הללו, השב תשיב, ולא תשכב במותו, ועד בו השמש תשיבנו לו. ממשיך רש"י, מה כמר? דקתני אינו חייב להחזיר לו, ויון הדקתני עובר בכל השמות הללו. השב תשיב, לא תשכב במותו, אם בשמש תשיבנו. אז השאלה הוא, איך להבין את המקור הזה, הוא תמוע שאם הוא לא חייב להחזיר לו, אז למה שיעבור בכל השמות הללו? אמר, ממשיך הגמרא מפששת, יש פה סימון חדש המעוין, ובשוליים כתבנו שתי גישות לתיקון לשון ברייתא. אז אומר רב ששת, הכי כמר, המלווה את חברו אינו רשאי למשכנו, אינו רשאי להיכנס לביתו של הלווה לקחת המשכון, ואם משכנו חייב להחזיר לו. ועובר בכל השמות הללו, מה שמובא בברייתא, הסיפה של הברייתא, הסיומת של הברייתא, הסיפה זה שייך לסיפה, דהיינו אם לא יחזיר. רב אמר הכי כמר, המעבר את חברנו רשאי למשכנו, ואם משכנו חייב להחזיר לו. באמת דברים אומרים שמשכנו שלו בשעת הלוואתו, זה לקיחת משכון דרך בית דין. אבל משכנו בשעת הלוואתו, דהיינו בשעה שהמלווה נתן את הלוואה, הלווה הביא לו משכון. אז כזה דבר אינו חייב להחזיר לו. ועובר בכל השמות הללו, הסיומת של הברייתא המקורית, ועובר בכל השמות הללו, הרישא. זה לגבי משכנו שלא בשעת הלוואתו, זאת אומרת משכון שאדם מקבל בזמן שהלווה מתברר אינו משלם, הגיע זמן הפירון והוא לא שילם, והוא אמר ומקבל משכון. אז במשכון כזה זה נקרא משכנו שלא בשעת הלוואתו, ואם הוא לא החזיר לו את זה, כמו שתיארנו רבות בשום הקודמים, אז הוא עובר בכל השמות הללו. תני רב שיזבי קמי דרבה, רב שיזבי, משמיע את הברייתא הבאה שטעון הסבר, אבל קודם מה כתוב. בתורה כתוב עד בו השמש תשיבנו לו, משמע בבוקר תשיבנו לו, ויהיה בידו עד בו השמש, יהיה ביד המלווה עד בו השמש, עד הערב. זו כסות לילה. אני רוצה לתקן את עצמי, אמרתי דברים לא מדויקים. שוב פעם, עד בו השמש תשיבנו לו, משמע שבשעות הבוקר יהיה ביד הלווה, ועד בו השמש, דהיינו הערב, אז יוחזר למלווה שלקח אותו כמשכון. אז אנחנו מדברים על המשכון שיהיה בידי הלווה עד בו השמש, תשיבנו, תשיב, תחזיר את זה לבעלים המקוריים הלווה עד הערב. בערב זה יינתן בחזרה למלווה. זו כסות לילה. זה לא מובן, כי אנחנו מדברים שהמשכון יהיה בידי הלווה עד הערב. בערב זה יינתן למלווה. חורה, אם מדובר בכסות לילה, הלווה דווקא צריך אותו. וממשיך הבריתה, השב תשיב לו את האבות כבור השמש. מה זאת אומרת? שבלילה נותנים אותו ללווה, ובשעות היום זה יינתן בחזרה למלווה שלקח אותו כמשכון. אז ביום איפה זה יהיה? זה יהיה בידי המלווה. זו כסות יום. גם זה תמוע. אם אתה אומר אם אנחנו אומרים ש בלילה יינתן ללווה והוא ייתן את זה בחזרה למלווה בשעות היום, אבל זה כסות יום, זה הזמן שהלווה צריך אותו. אמר לי, אז רבה, אחרי שהוא שמע את הברייתא שהשמיע באוזנו ורב שיזבי, רבה אומר לו, דיאממה, דיינו מה שכתוב בסיפה, זה כסות יום, בלילה למה לי? למה שהוא יהיה בידי הלווה בלילה? הרי זה כסות יום. וגם לגבי הרישה ודלליה, כסות לילה ביממה למה לי? למה שיהיה ביד הלווה בשעות היום? הרי מדובר בכסות לילה. אמר לי, אז רב שיזבי בשומעו שהברייתא הוא שהוא ישמיע תמוע, הוא שואל, ישמי, האם עליי למחוק אותו? ישמי, אומר רשי, אסיר, כאילו להסיר, אסיר ברייתא זו מסדר משנתי. אז רבה עונה לו, אמר לי, לא, אין צורך לכך. הכי כאמר, יש להבין את הברייתא בצורה כזאת, עד בו השמש תשיבנו לו, עד בו השמש, כלומר בבוקר, בשעות היום, בבוקר, על המלווה להחזיר את הפריט, את הבגד ללווה, ובערב הלווה ייתן אותו למלווה. זו כסות יום שניתנה לחבול בלילה, שניתן לקחת אותו כמשכון. מי לוקח? זה המלווה ייקח אותו בלילה, וזה פירוש כסות לילה שהוא שמע שהוזכר לעיל, שבגד כזה כסות יום ניתן לקחת אותו כמשכון על ידי המלווה בשעות הלילה. אז זה הפירוש מחודש לביטוי כסות לילה. זה כסות שניתן לקחת כמשכון בשעות הלילה. ועל מה מדובר במציאות? כסות יום, כי בשעות היום זה צריך להיות אצל הלווה. וממשיכים בהבנת אותו ברייתא, הסיפה, השב תשיב לו את האבות כבור השמש. מה זאת אומרת? בערב יש לתת ללווה זו כסות לילה, בוודאי הוא צריך את זה בשעות הלילה, והדבר כזה שניתנה לחבול ביום. ושוב פעם, זה פירוש הביטוי כסות יום ששמענו מקודם. כסות יום, דבר שניתן למלווה לקחת בשעות היום. ובמציאות מדובר בכסות לילה, שבכסות לילה צריך להיות בידי הלווה בלילה. אז אותו דבר, הדבר הזה, הפיג'מה, הוא ניתן לחבול ביום. בשעות היום ניתן למלווה להחזיק בפיג'מה של הלווה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מת לווה אחרי שקיבל משכונו מהמלווה. לפי רבי יוחנן, המלווה יכול לקחתו מיורשיו, מהיורשים של הלווה. אמר רבי יוחנן, משכנו ומת. מת הלווה לאחר שהמלווה השיב לו את האבות. שומתו מעל גבי בניו. המלווה יכול לקחת את זה מהיורשים. זה לא נחשב מטלטלי דיאטמי. מטלטלים שיתומים אינם משועבדים לברחוב, אבל מאחר שהמלווה משכן את הבגד הזה, זה נחשב שהוא קנה אותו, זה של המלווה. כך אומר רש"י, שומתו בסוף העמוד, שומתו מלווה מעל גבי בנה, ואין נעשה אצלו כשאר מטלטלים שלהן, דלא משתבדי לבעל חוב. למה? דכיוון דמשכני קניה. מאחר שהמלווה לקח אותו כמשכון, הוא קנה אותו. אז לכן אין כאן איזו בעיה של מטלטלים של יתומים. מיטיבי, כאן אנחנו מעלים קושיה, ויש קטע שאנחנו נראה בסוגריים לשון שהוא לא מדודק, לא מדויק, וצריך תיקון. אז אומר הגמרא, אמר רבי מאיר, אחרי הסוגריים כתוב, מאחר שמחזירים, למה חוזרים וממשכנים? מאחר שמחזירים את זה ללווה, למה המלווה לוקח אותו בחזרה בתוך, בתור משכון? רש"י בשורה הראשונה בקוף ט"ו עמוד א' אומר, למה חוזרים למשכן? הרי עליו להחזיר לו למחר. המלווה שוב פעם יצטרך לתת אותו ללווה. אנחנו דילגנו הקטע שבסוגריים, אז נחזור. אמר רבי, אנחנו מעלים קושיה על דברי רבי יוחנן. אמר רבי מאיר, תוך הסוגריים, וכי מאחר שממשכנים, למה מחזירים? ועל זה הגמרא תמה, למה מחזירים? רחמנא מעדר, התורה מצווה על המלווה. נכון שהוא לקח את הפריט כמשכון, אבל התורה מצווה שיחזיר אותו. כמו שדיברנו מקודם, אם נדבר בכסות לילה, צריך להחזיר ללווה בשעות הלילה. אלא מאחר שמחזירים, מאחר שבסופו של דבר נותנים את המשכון בחזרה ללווה, אנחנו ממשיכים לקוף ט"ו. למה חוזרים וממשכנים? למה המלווה לוקח אותו בחזרה בתור משכון? אם בדוגמה שלנו המלווה לקח פיג'מה של הלווה בתור משכון, בשעות הלילה הוא נותן את זה ללווה, ואז בבוקר המלווה חוזר ממשכן, הוא מקבל אותו בחזרה בתור משכון. למה? תשובה, שלא תהיה שביעית משמת התור. רש"י כותב שלא תהיה שביעית משמת התור, דלהווה משכונו בידו וביד המלווה, והמלווה על המשכון הלווה כזאת שמבוסס על משכון שיש בידי המלווה אינו משמת. חוב כזה לא נשמט על ידי שנת השמיטה. דהיינו, אחרי שמיטה המלווה יכול לגבות את החוב. זה הסבר אחד. והסבר שני, עוד טעם, ולא יעשה מטלטלין אצל בניו. ובזה שהמלווה לוקח אותו בחזרה, אז לא יהפוך להיות מטלטלין אצל בניו. הזכרנו את זה מקודם, מטלטלי דיאטמי. טעמה, דהדר ומשכני, שהיה בידו של המלווה בשעה שמת ה... שהיה ביד המלווה בשעה שמת הלווה. הא לא הדר ומשכנה? לא. אבל אם המלווה לא לקח אותו בחזרה, אז הוא כן יחשב כמטלטלי דיאטמי. וזה הקושיה על רבי יוחנן. כי לפי רבי יוחנן, גם אם המלווה לא חזר לקחת את המשכון מהיתומים, שומתו, כך רבי יוחנן, לשאול רבי יוחנן, שומתו מעל גבי בניו. וכאן אנחנו רואים שלא כן הדבר. אמר רב עדה בר מתנה, ולאו תאות צעיקה מתלצית לה, אותו מקור שאלינו כקושיה על רבי יוחנן, שסיימנו אותו עכשיו, המקור הזה היינו צריכים ליישב אותו, הרי היה קטע בתוך סוגריים שהראה לנו שהמקור הזה פשוט לא מדויק, אז היינו צריכים לתרץ, ליישב אותו. אז אם כבר, אם נכנסים לתיקון המקור, תריץ אחי, אז אפשר לתרץ אותו כך. וכי מאחר שמחזירים, מאחר שיש מצווה להחזיר את המשכון ללווה, למה ממשכנים מעיקרה? למה בכלל המלווה לוקח אותו כמשכון מראש? אחד, שלא תהיה שביעית משמת התור, ולא יעשה מטלטלין אצל בניו. עצם זה שהמלווה לקח אותו כמשכון, כפי שראינו גם ברשי מקודם, זה הופך אותו כאין קניין של המלווה. אז אם זה של המלווה, גם אם מת הלווה בזמן שהמשכון היה בידי הלווה, וממילא בידי יורשיו, שומתו מעל גביהם. תנו רבנן, לא תבוא אל ביתו לעבוד אבותו. בשוליים יש להתייחס למה שכתבנו תחת הכותרת נושא. האיסור להיכנס לביתו לקחת משכון נאמר רק בלווה עצמו, דהיינו ביתו של הלווה. אבל להיכנס, אחד, לביתו של ערב, מי שהפך להיות ערב על ההלווה הזאת, או לביתו של מי שחייב חוב אחר, שאינו הלוואה. מותר, במקרים כאלו מותר להיכנס לביתם לקחת משכון. חזרה לגמרא, תנו רבנן, לא תבוא אל ביתו לעבוד אבותו. לביתו, כאילו של הלווה, אי אתה נכנס, אבל אתה נכנס לביתו של ערב, מי שהפך להיות ערב על המשכונים. הלווה לא משלם, אז הערב צריך לשלם, ובמקרה כזה, אם הוא לא משלם, המלווה יכול להיכנס לביתו, ביתו של הערב. וכן הוא אומר, לקח בגדו כי ערב זר וכו', ואומר, בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, לוקשת באמרי פיך, זה נקרא הונאת דברים, נלכדת באמרי פיך, עשה זאת איפה בני, ונצל, כי באת בכף רעך, לך התרפס ורהב רעך. עכשיו, נסביר את הדברים. אם ממון יש לו בידך, אתה חייב למישהו כסף, התר לו פיסדיה, תפתח את היד עם הכסף בתוכו שהוא יכול לקבל אותו בחזרה. ואם לאו, אם לא ערבת, אתה לא התחייבת כסף, אלא אתה ציירת אותו בדברים, הרבה עליו רעים, תביא חברים לפייס אותו. לצד שני, זה כמו דבר אחר, לביתו היא אתה נכנס, אבל אתה נכנס, כאילו להיכנס למשכן על חוב של סוג אחר, שאינו מלווה. אבל אתה נכנס לשכר כתף, אם אתה היית סבל, והמעסיק, הבעלים לא משלמים לך, תיכנס, כך משכון. לשכר חמר, אם היית חברת הובלה, חמר הוא, דבר, הוא מוביל על חמורו חפצים של חברו, והוא היה צריך לשלם ולא שילם, אז תיכנס לביתו. לשכר פונדק, אתה היית בעל אכסניה ומישהו התארך אצלך ולא שילם, לשכר דיוק נאות. רשי כותב על זה צר, לשון לצייר, צר לא צורו בביתו בשכר. אז על עבור תשלומים אלו, חובות כאלו, הם אינם הלוואה להם חוב כספי עקב אספקת שירות. אתה יכול להיכנס לביתו לזה שלא שילם לך לקחת משכון. יכול אפילו זקפן עליו במלווה, האם התשלומים האלו, אם זקפן עליו במלווה, קבעו שזה יחשב כהלוואה, האם גם אז אתה יכול להיכנס? תמוד לומר, משת מאומה. אז אם מדובר בהלוואה, אתה לא יכול להיכנס לקחת משכון. עד כאן שיעורנו להיום.